סביב פסח יש מערכת שלמה של מצוות שהן זכר ליציאת מצרים, וחוזר הרבה העניין של סיפור יציאת מצרים. והגדת לבנך כי שלחה בנך למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי. העניין של סיפור יציאת מצרים, סיפור יציאת מצרים והגדת לבנך, זאת מצוות עשה. ודבר מעניין הוא שבעצם מצוות חינוך זה דרבנן. יש רק שני עניינים בחינוך של אבא לבניו שזה דאורייתא. אחד זה מצוות תלמוד תורה ושיננתם לבניך, והעניין השני זה סיפור יציאת מצרים והגדת לבנך. ויש כאן רעיון גדול. המצוות המעשיות, גם אם אני לא ארגיל אותו, דרבנן יש מצוות חינוך, אבל יהיה אפשר להקנות את זה בהמשך. אבל יש שני עניינים, תלמוד תורה וסיפור יציאת מצרים, שאותם יש מצווה כבר לחנך מגיל קטן. יציאת מצרים והרמב"ן, שכל בן תורה צריך ללמוד את הרמב"ן הזה שבסוף פרשת בו, והחינוך עומד על זה, כל יסודות האמונה קשורים לעניין של יציאת מצרים. כי יציאת מצרים, התברר שיש השם שהוא פועל בעולם, שהוא משגיח, יודע שיש שכר ועונש, שיש נבואה, והקדוש ברוך הוא מחדש בעולם, והוא ממילא ברא את העולם, כל יסודות האמונה. כשאנחנו צריכים לא לשאול את עצמנו, הורים, מה, איך הילד יתרגל לעשות את המצווה המסוימת הזאת, או איך הוא יימנע מלאכול, זה דבר שאנחנו יכולים להגיד, אפשר להשאיר את זה. אבל כשאנחנו רוצים להיות בטוחים שאנחנו מצליחים לחנך, להשפיע, לכוון ולהדריך, שהבנים ילכו בדרך, אנחנו פועלים בשני מישורים. שכל ורגש. צריכים לפעול על המוח ועל הלב. צריך שיהיה ידיעה והרגשה. צריך לפעול על האינטלקט, על המוח, וצריך על הלב. מצוות תלמוד תורה זה בא להגיד, אנחנו צריכים להכניס לילד ידע, אנחנו צריכים לתת לו הבנה, אנחנו צריכים ללמד אותו ששכלו יהיה מקושר עם תורה. אבל זה לא מספיק, אנחנו צריכים שגם הלב שהילד ירגיש קשר לתורה, זה לא נכנס רק דרך המוח, זה צריך להרגיש חוויה. ואת התפקיד הזה, זה העניין של סיפור יציאת מצרים. כל המערכת של ליל הסדר, שזה השיא של סיפור יציאת מצרים, נועד לעשות איזושהי חוויה, לפעול על הלב, יותר מאשר לפעול על המוח, זה בא לפעול על הלב, להרגיש את החוויה. ואני אומר שכל המערכת, לזה השיחה היום, כל המערכת שלנו, אם נתבונן איך התורה רוצה שנקנה לבנינו את העניין של יציאת מצרים, מלמדת אותנו, אני עשיתי פה 10 הדיברות להורים ולמחנכים. 10 כללים שאנחנו יכולים ללמוד מהם, איך מחנכים. אז זה הדבר הראשון שאנחנו רואים. אתה לא יכול לחנך אם רק תיתן ידע, אם רק תפעל על המוח, אם רק תיתן לו השכלה. אתה צריך לפעול גם על הלב, על ההרגש. השילוב הזה של לב ומוח, של שכל ורגש, זה הלימוד העיקרי שאנחנו לומדים מהמצוות עשה הנוספת על מצוות תלמוד תורה, של מצוות והגדת לבנך. כל המערכת של ליל הסדר שלה נועד לתת חוויה. והאמת, אנחנו צריכים לתת חוויה כל השנה. שמעתי על רב גדול שלא הצליח כל כך בחינוך הילדים שלו, תלמיד חכם עצום, והיה לו שכן שאולי היה ברמה פחות ממנו שהצליח מאוד בחינוך הילדים. ואחרי שנים הוא אמר, שאלו אותו שהוא תלה, הוא אמר זה בגלל שהוא לא שר בליל שבת. השכן שלו הוא היה שומע את השירים בסעודות שבת. הוא, חבל על הזמן ללמוד, היו נוכחים לעשות סעודה שלישית, אוכלים מנה ראשונה, מנה שנייה, אולי אפילו אומרים את הזמירות, אבל מיד חבל על הזמן, הלך לישיבה. אז הילדים ראו באמת חשיבות של לימוד תורה, אבל הם לא הרגישו את חוויית השמחה של השבת. אי אפשר לוותר על הדבר הזה. יחד עם זאת, טועה מי שחושב שאפשר לעשות רק יהודי טוב על ידי שנרקוד כל היום ונשיר, גם מזה לא נשים יהודים טובים. צריך גם לפעול, לדעת, ללמוד וללמוד וללמוד. אבל לדעת לשלב את שני הדברים האלה. אז הדיבור הראשון, כן? לא להזניח את שני הדברים האלה. שכל ורגש. דבר שני, יש לפעמים שאנחנו מרגישים שמספיק שאמרנו דבר אחד. הנה, אז הוא כבר יודע את זה. לא. לחנך צריך לחזור ולחזור ולחזור על אותם אמיתות. זה מין צריך להיות סיסמה, מין מוטו, שחוזרים על הדבר. כי לחנך אנחנו רוצים להכניס את הדבר ללב, כמו שאמרנו. אז מה? זה לא מספיק שאתה יודע. צריך שזה ייכנס לך ללבך. אומרים שרב צבי יהודה היה נותן כמעט כל שנה את אותם שיחות. ממש, אותם שיחות. היה חוזר על אותם דברים. אני משתדל, אולי זה בעיה שלי, בגלל זה, כן, מצור, פה זווית, פה נקודה מחודשת. לא, הוא היה חוזר. לפעמים אותם סיפורים, עם אותם בדיחות, עם אותם מילים באותה בדיחה, כשהוא חשב שצריכים למסור את המסר בסיפור הזה, כי לחנך זה לחזור. זה כמו בתנועת נוער שרים את ההמנון. אתם כבר יודעים מה המילים של ההמנון, כן? אבל שרים את ההמנון כי רוצים להכניס, לקבל גאוות יחידה. יש דברים לחזור. אז סיפור יציאת, אנחנו כל יום, אמת ויציב, אמת ואמונה, זה דאורייתא. מה אנחנו מספרים? מה? צריכים לחזור את זה ללב. כשאני רוצה שדבר יהיה לי בליבי, כשהיינו בצבא, אז כל יום לפני שהיינו יוצאים למטווח או משהו כזה, היו מקריאים לנו הוראות בטיחות. כבר יצא לנו מהראש, כן? כבר אני יודע אותם בעל פה. גם הוא ידעו. כן? הוראות הביטחון נכתבו בדם, והנה זה, כן? אסור לעשות. כולנו ידענו את זה. אבל כשמחליטים שלא מספיק שתדע את זה, אלא שאוטומטית תפעל ככה, אז כל יום מקריאים לך הוראות ביטחון. כשנהיה ביטחון, שיהיו לנו ביטחון בזה, שנשאר דבוקים לדברים החשובים, לא להתבייש בחינוך, את האמיתות שלך, את הדרך שאתה מאמין, תחזור על זה ותשנן עוד ועוד. רק ככה נכנסים הדברים ללב. הדיבר השלישי. אנחנו כולם יודעים את זה, אבל לא כולם מבינים מה זה כתוב פה. כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. בארבע מקומות בתורה כתוב את המצווה לספר ביציאת מצרים לבנים. שאלו חז"ל למה צריך ארבע פרשיות, כי שלחה בנך וכי אומרו אליכם בניכם והגדת לבנך. אומרים חז"ל שיש ארבעה סוגי בנים. וכנגד ארבעה בנים דיברה תורה שמה? שלכולם אתה חייב לספר. ושימו לב, גם לרשע, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שאינו יודע למשול, לכולם מצווה לספר. גם לרשע אתה לא פטור. לפעמים אתה צריך להקוץ מישהו, להוריד מאוד את הקוצים, כן? הקה את שיניו, כדי שהוא יהיה מוכן לשמוע, להוריד לו את הגאווה. אבל בסופו של דבר גם לרשע מספרים. והרעיון הוא, אנחנו צריכים להעביר את אותו מסר, והורים טועים בזה. לפעמים גם אני טועה בזה. כן? לפעמים גם אני טועה בזה. לא לעשות השוואות, ולא לחשוב מה שעשיתי עם ראובן, אם הבן הראשון מתאים לבן השני, ולא אם בן השני, לא לעשות השוואות, אלא לראות כל אחד ואחד מה הנקודה שלו, מה הרמה הרוחנית שלו, מה הדרגה שלו, ולפי זה להתאים את המסר. כנגד ארבעה בנים, לכל אחד תחשוב איך יעבור המסר. הטעות הכי גדולה של הורים זה למה אתה לא כמו אחיך. כן? מקווה שאף אחד לא שמע את זה פה בזה. כן? למה אתה לא כמו אחיך הגדול? או אחיך הקטן, זה עוד יותר גרוע. כן? מה כאשר? אני זה אני, והוא זה הוא, ומה שמתאים לו, לא מתאים לי. כן? אלא אתה צריך להבין שבאמת הוא לא כמו אחיך, האח הקטן או הגדול, ובגלל זה אני אנסה למצוא מה הדרך שתתאים לו, שדרכה הוא יקבל את הרעיון שאני רוצה למסור, את סיפור יציאת מצרים. ההבנה הזאת שאת אותו מסר אפשר וצריך להעביר בדרכים שונות, להכיר שלכל אחד ואחד יש, שלא לדבר על זה שיש אחר כך בהמשך באותה אותה מסגרת דרכים מגוונות לעבודת השם. אבל את המסר, אפילו והגעת אליך כנגד ארבעה בני, זה הדיבר השלישי. הדיבר הרביעי, התורה מדגישה כי שלחה בנך וכי יאמרו אליכם נחמה. יש כאלה שחושבים שחינוך ולהגיד, אל תשאל שאלות. אמרת לך מה לעשות? תעשה. כן? תעשה. מה אתה שואל שאלות? מה אתה חוקר חקירות? אני אמר לך לעשות, תעשה. לפעמים אומרים, תעשה ואחר כך תשאל שאלות. כן? תעשה. אל תשאל שאלות. התורה בדיוק הפוך. התורה מעודדת את השאלות, והתורה גם אומרת, מסתכלת על זה באופן חיובי. יותר מזה, בחזל, מי שלמד פרק ערבי פסחים, רואה שאנחנו עושים כל מיני דברים, כולל דברים שהם בעיות בהלכה, כמו כל הקרפס שאנחנו אוכלים, ולפעמים זה עושה לנו בעיות בשאלת בורא פרי אדמה וכו', אנחנו עושים כדי שישאלו התינוקות. רבי עקיבא היה מפסיק, אומר לילדים, לאנשים שילכו, כדי שישאלו התינוקות. המון המון דברים, מסלקים את שאלו התינוקות. מה הרעיון? הרעיון הוא לעורר סקרנות. כן? לשאול, לעודד את השאלה. אני למדתי בתלמוד תורה, היה לי רב, עד היום אני זוכר אותו, שאם ילד, הוא היה שואל הרב שאלה, והילד היה נותן תשובה יפה, הוא היה נותן לו סוכריה אחת. אבל אם ילד היה שואל שאלה טובה, הוא היה מקבל שתי סוכריות. אז שאלה טובה קיבלו יותר מאשר תשובה טובה. כן? לעודד את השאלה, את הסקרנות, את ההבנה. כי על בסיס הסקרנות, למה חז"ל כל כך החשיבו את זה? כי אתה יכול לרדת על מישהו ולהתחיל לתת לו דרשות גדולות, כמו שאומרים, כן, ירדת עלינו כבד, אתה נותן לו דרשות ודרשות נופל עליו, הוא עושה לו דרשות שולות. הוא כן רוצה לשמוע. מי ששואל שאלה, הוא ירצה לשמוע את התשובה. מי ששואל שאלה ירצה לחקור. יהדות לא נבהלת משאלות, משום שאלה שבעולם. משום שאלה שבעולם. להפך, היא מעודדת את הדבר הזה. לפעמים אנחנו חושבים שיהיו לנו חיים יותר קלים, אנחנו נגיד לילדים, אין לי זמן להסביר לך. לא. שישאל. לעודד את השאלות. לפעמים גם לא בושה להגיד, אני לא יודע את התשובה, בוא נסתכל ביחד, בוא נרצה להבין. ודאי שאדם צריך להגיד שגם אם אני לא יודע התשובה, אנחנו נמשיך לקיים. אבל לעודד את השאלות, דבר חשוב מאוד, לעורר סקרנות. לכן התורה כל כך מחברת את העניין הזה של כי שלחה בנך. כן? חמש. חז"ל אומרים, זה בעצם פסוק, למה תספר באוזני בנך ובן בנך? יש אנשים, ודאי, יכולים להיות יהודים טובים על ידי זה שהם אומרים, אני מקיים את המצוות. התורה, במיוחד בעניין של סיפור ביציאת מצרים, אומרת, למען תספר באוזני בנך ובן בנך. מה אנחנו בעצם עושים בליל פסח, או כשאנחנו מספרים לילדים? ומה זה הביטוי באוזני בנך ובן בנך? אנחנו אומרים לילד, תשמע, אבא שלי סיפר לי, ואבא שלי סיפר לי כי הוא שמע את זה מאבא שלו. ואבא שלו שמע מאבא שלו מיציאת מצרים. ואני מספר לך, כי אתה תעביר את המסר לבן שלך, ואתה תעביר את זה הלאה עד סוף כל הדורות. אתה נותן לילד תחושה שהוא לא סתם עושה, אלא הוא חלק מאיזושהי שלשלת בלתי פוסקת. הוא חלק, והוא נותן לו חשיבות. אני לא יכול להפסיק את זה, כי אני צריך להעביר הלאה. מין מרוץ שליחים כזה, שאסור לאף אחד לעצור באמצע, כי זה צריך לעבור הלאה. הרווח הוא, לא רק שאנחנו חוזרים ומתחברים דרך כך, עד לתחילתו של המעמד. האדם, הילד, אבל זה מה שאנחנו רוצים להגיד, מקבל פה תחושה של אחריות, של שליחות. הוא משמעותי, הוא לא סתם מקיים. הוא חלק שבלעדיו העסק יתנתק. אני לא יכול להפסיק את הדבר הזה. חשוב מאוד בחינוך לתת לילדים, לבנים, לתלמידים את התחושה של המשמעות הגדולה שהם עושים מעשה. אתם לא סתם עושים כי אמרו לכם. אתם עושים מעשה כי אתם חלק בלתי נפרד מאיזושהי משימה שלא יכולה להתקיים בלעדיכם. אתם חלק מהמערכת. יש לך תפקיד, יש לך שליחות. אתה תעביר את העסק הלאה. נקודה שישית. דבר מאוד מעניין. תראו, שינוי גרסה אחת. אנחנו אומרים בהגדה של פסח, בכל דור ודור, וזה משנה, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, ויש גרסה להראות את עצמו. מה ההבדל? להראות את עצמו זה לעשות מעשים, שאני מראה, זה משהו חיצוני, מראה לאחרים. לראות את עצמו זה לחוש את התחושה הזאת, להרגיש ככה. אני מרגיש כאילו יצאתי ממצרים. אני עכשיו חי באווירה הזאת. ויש פה הכפילות הזאת של לראות ולהראות, זה אחד הדברים הכי חשובים בחינוך. אוי ואבוי למחנך או להורים שדורשים או אומרים לילדים שלהם תעשו מעשים והם בעצמם חיים ברמה אחרת. כן? חיים במין מערכת כפולה. הם דורשים מהילדים דרישות מסוימות, כאילו רמה מוסרית וכו', כן? לפעמים אפילו מענישים את הילדים, כשהילד בעצם אומר, רגע, אתה עושה משהו כזה, אולי אפילו יותר גדול. לא רוצה לקחת דוגמאות בזה. אבל מין מוסר כפול, דרישה מהילד למערכת אחת, כן? ודרישה אחרת, אומרים לילד לא לרמות, ואז פתאום יש טלפון, ואז הוא אומר לילד, תגיד לזה שאני לא נמצא בבית, כן? ואז הילד אומר, אבא אמר לי להגיד שאני לא בבית, כן? אבל מין זה, אל תדבר לשון הרע, מה אתה מסתכל בדברים לא צנועים, איך אתה עושה, למה אתה לא קם בבוקר, אי אפשר לחנך. אתה לא יכול גם לדבר, לדרוש מהילד שלך איזו התלהבות בעבודת השם, כשאתה לגמרי קרקע קרח. לראות ולהראות, אתה יכול, אם אתה רוצה, כן, להראות כאילו יצא ממצרים, אתה לא יכול להראות את זה, אם אתה לא לראות את זה, אם אתה לא חי את הדבר הזה. כן? כשאדם חי את הדבר הזה, הוא חי בתחושה של יצא ממצרים, הוא חי בתחושה מרוממת, אז זה גם כולם רואים את זה, זה גם המסר שעובר. הרי להראות זה מה המסר שאני מעביר לאחרים. כשאתה רואה, אתה יכול להראות. כשאדם חי באהבת תורה, ביראת שמיים, ילדים רואים מהר מאוד עם האבא איפה הוא מרגיש את החיות שלו. האם ההורים מרגישים את החיות כשהם יושבים ולומדים בזמן שיש להם, או מרגישים את החיות כשהם מתעסקים בענייני העולם הזה? איפה העיניים שלהם בורקות? למה הם מחכים? אתה לא יכול להראות בלי שאתה רואה בעצמך. לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. וכשרואים שההורים חיים ברמה הזאת, אפשר גם להראות. תחנך, בשביל לחנך, הדוגמה האישית זה הדבר הכי חשוב, דוגמה אישית אמיתית. נקודה שבע, אגב המספרים שאני אומר פה זה לא על פי סדר החשיבות, אולי אפילו גם לא אפשר לקטלג אותם לכמה דברים, אבל כיוון שאנחנו מדברים על עשרת הדיברות, יש עשר, לא לפי סדר החשיבות. אנחנו בנקודה השביעית. מקודם דיברנו על העניין הזה שכנגד ארבעה בנים שלכל אחד צריך למצוא את המסר שלו. אבל יש פה עוד דבר. זה לא להתייאש מאף אחד. לא להתייאש ולהגיד הוא כבר אבוד. יש אנשים שמתייאשים מהרשע. גמרנו. הוא כבר לא שייך לדבר הזה. יש אנשים שמתייאשים מהטעם. אומרים, זה לא מתאים לו, לא נכנס לראש שלו. כן, בגרשה זה לא ייכנס ללב שלו, בטעם זה לא ייכנס לראש שלו. והתורה אומרת לנו, מקודם דיברנו על ההתאמה של המסר, פה אנחנו אומרים, לא, מה שייך? גם הרשע הכי גדול, ושוב, אפתה הקט שינה ואומר לו, זה הקט שינה ואומר לו כדי להוריד לו את הקוצים, כדי להושיב אותו בשולחן הסדר, ועכשיו תוכל לקיים והגדת. כי הרי הוא אחד מכנגד ארבעה בנים, אחת הפרשיות. ואגב, זה מסביר למה הביאו לו את הפסוקים. יש כשאלה, שהפסוקים שבעל הגדה נותן לרשע, זה לא הפסוקים שהתורה נותנת לרשע, ובתורה לרשע כתוב שמדברים איתו דברים טובים. אז התשובה היא, יש שלב א', להוריד ממנו את החספוס הזה, את זה שהוא כאילו אומר, זה לא שייך לי, אז להושיב אותו לשולחן הסדר, אתה מושיב אותו לשולחן הסדר, אתה מספר לו. ולא לבוא ולהגיד, תבוא, זה אבוד לו, כן, זה לא מתאים לו. לא. לא להתייאש מאף אחד. אסור להורים ולמחנכים. לפעמים צריך למצוא ההורה, זה קשור לנקודה הראשונה, אולי המסגרת הזאת לא מתאימה לו וצריך למצוא מסגרת אחרת. אבל בשום פנים ואופן, אין דבר כזה, הילד הזה אבוד. לא יעזור שום דבר. הוא כבר לא שייך. אין דבר כזה. גם לא שייך לבוא ולהגיד, הוא מנותק ולא יעזור לנו מה נעשה. והגדת לבנך כולם. וזה ההסבר, אולי הפנימי, למה בתורה יש תשובה גם לבן הרשע. נקודה שמינית שהיא מאוד חשובה. כולם מכירים את העניין של אחרי המעשים יימשכו הלבבות. היסוד הזה של אחרי המעשים יימשכו הלבבות, אומר אותו החינוך, ספר החינוך, במצווה, המקום הראשון נדמה לי שהוא אומר את זה, זה בעניין, סביב העניינים של סיפור יציאת מצרים. זה מאוד חשוב להעביר מסר, ומאוד חשוב לחנך, אבל אי אפשר בלי שהדברים האלה יקבלו צד מעשי. כשאני רוצה לספר את סיפור יציאת מצרים, זה צריך להיות סביב פסח, מצה ומרור שמונחים לפניך. צריך להיות הדברים האלה. הקשר, היינו יכולים לבוא ולהגיד, אני אסריט לילדים סרט, אפילו כאילו זה היה הצורה הכי גדולה, סרט על יציאת מצרים. זה לא יחבר אותם ליציאת מצרים כמו אכילת מצה, אכילת מרור, אכילת פסח, מסובים. הסיפור, לתת לילד לספר, כי אחרי המעשים יימשכו הלבבות. המסרים הכי גדולים שאנחנו רוצים לעשות, צריכים לתת להם את הביטוי המעשי. אי אפשר לחנך ילד, לחנך נער, להשפיע, כשהדיבורים נשארים דיבורים באוויר, ולא מקבלים איזשהו ביטוי מעשי. היסוד הכי גדול לזה, זה שכל המערכת הגדולה של סיפור יציאת מצרים, היא תמיד עטופה, בעניינים מעשיים, כי אחרי המעשיים נמשכים הלבבות. נקודה נוספת, מספר 9. אני אומר, זה קצת דרוש, אבל זה נכון מאוד. כתוב, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. דיברנו על לראות או להראות. כי היא שלחה בנך מחר. לפעמים הורים טועים וחושבים, היום זה קל מאוד להסביר את זה, אני לא אומר שזה הפתרון, כן? שדברים שעלו והיו טובים לנו, או השאלות שהעסיקו אותנו, הבעיות שהטרידו אותנו, או את הדור שלפנינו, הם מתאימים לדור הזה, כן? ואנחנו צריכים להבין שאנחנו רואים מצאים כאן, והבן כבר נמצא מחר, הבן כבר נמצא שלב אחר לגמרי, הוא קדימה. לחדש על פי הדור. אני אגב אומר, תמיד, אנחנו אומרים שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. בכל דור ודור אנחנו צריכים לראות איך המסרים מתאימים לדור. לא באופן פרטי לאיש הזה, אלא בדור. למשל, דור שלנו, שהנושא הזה של דמוקרטיה וחופש ועצמאות וזכויות הפרט, פתאום התמונה של יציאת מצרים יכולה לקבל אור חדש. דור שלנו שמתמודד עם מה לעשות עם עבדות של התמכרויות למיניהם, זה פתאום מאיר את העניין של שיעבוד באופן אחר. כן, לא צריך שיעבוד להחלקת. להתמכר, כן? להתמכר לסמים, לאלכוהול, לאינטרנט, או לאיזה שהם יצרים אחרים. התמכרות זה גם סוג של שיעבוד. אז אנחנו יכולים פתאום לדבר על שיעבוד, על יצרים מסוג מסוים, אנחנו צריכים לבוא ולהגיד, רגע, מה מדבר לדור שלנו? אז שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, כן? או שחיינו וקימנו הגיענו לזמן הזה, אנחנו צריכים לראות איך הדברים הגדולים, הרעיונות הגדולים, יורטים ומתפרטים למה שקורה בדור הזה, בשלב הזה, כי היא שלחה בינך מחר. אל תהיה אתה תקוע באתמול, והילד שלך כבר שואל על המחר, הוא כבר דור קדימה. כן? לא בשאלות שהעסיקו את הדור שלנו מעסיקות, ולא ההתמודדויות, וממילא גם החגים והדברים, אפשר לתת אז המון דוגמאות. סך הכל בנקודה הזאת אני חושב שיש איזושהי התעוררות, אנשים מבינים לנסות למצוא את התורה, התורה לא משתנית, אבל המסרים, הרשב"ם כותב בפרשת וישב, על הפשטים המתחדשים בכל יום. הוא אומר שהוא התווכח עם רש"י, ורש"י הודה לו שהוא היה קורא היום את הפשט אחרת, כי יש פשטים המתחדשים בכל יום. מה קרה? מה זה פשטים המתחדשים בכל יום? זה לא שפתאום היום קיבלו איזשהו רוח הקודש חדשה, אלא פתאום אתה נתקל בתופעות, או משהו קורה, והעסק מקבל אור אחר. סיפור יצא, לא, שלא נהיה תקועים בעבר. והנקודה האחרונה שאיתה אני מסיים, יש בסיפור יציאת מצרים בעצמו, וזה חלק מהמערכת הגדולה של סיפור יציאת מצרים, מסר מרכזי, שהוא המסר מרכזי בחינוך למתחנך. כן? כל אחד ואחד מאיתנו עובר קשיים. כל אחד ואחד מאיתנו יש נפילות. כל אחד ואחד מאיתנו נמצא באיזושהי בעיה, באיזשהו שלב בחיים. אנחנו צריכים לקחת, גם כשאנחנו מעבירים את המסר, ולהחדיר לילד, לא להתייאש מעצמו, לא להתייאש מהמצבים הכי קשים. עם ישראל, לא קשור לנקודה שדיברנו מקודם, לא להתייאש מרשע. מה היה הדבר יותר קשה ונורא מעם ישראל במצרים? מצב אבוד. אנחנו מדברים על דור שלא היה, לפני כן לא הייתה שום יציאה לחירות. היציאה לחירות הראשונה הייתה עם ישראל במצב הכי קשה. ופתאום הוא יוצא לחירות באיזשהו נס. חלק מהמערכת של סיפור יציאת מצרים זה להעביר לנו לא להתייאש, לא ליפול. מכל מצב, קשה ככל שיהיה, אפשר להתרומם. אפשר לצאת. אפשר לצאת ממצרים, אפשר לצאת מהמיצרים שאני נמצא בו. אפשר לצאת מהקשיים, מהנפילות. לא להתייאש. מחנך, הורה, שלוקח מהדבר הזה את 10 הנקודות האלה, מה שקורה 10 הדיברות האלה של חינוך, יוצא עם סיפור יציאת מצרים שממלא אותנו בכל דור ודור. למען תספר באוזני בנך ובן בנך את העניין הזה, יציאת מצרים, איך היא פועלת ומשפיעה בכל דור ודור, למה היא מצוות עשה נוספת על מצוות תלמוד תורה, המצוות היחידות שיש לנו דאורייתא בענייני חינוך, כי ככה מחנכים, ככה מעבירים מסרים, וככה מתחנכים. שנזכה לחנך, להתחנך, לגדל ילדים ולחנכם, ולהיות משפיעים ומושפעים. כי אם לא נהיה מושפעים, לא נוכל להשפיע. כמו שאמרנו, לראות ולהראות.
היה הראשון והשני.